חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. שר הביטחון ישראל כץ העביר החלטה בישיבת הממשלה לפי התחנת גלי צהל תפסיק לשדר במרס 2026. הרעיון הוא נכון, חיילים וחיילות בשירות סדיר לא צריכים לעסוק באקטואליה. אבל חיילים וחיילות ומשרתי קבע ומילואים יכולים ואף צריכים לשדר במחלקת תוכניות, להפיק ולשדר שידורים עם תוכן צבאי, את קולה של אימא, אוניברסיטה משודרת, ציפורי לילה ועוד. אפשר וצריך היה להסתפק בסגירת מחלקת החדשות. השר קש קשקש על ערכים שהניעו אותו לבטל את התדר. איזה ערכים בדיוק? כאשר המחר יעקב ברדוגו שידר בגלץ תוכנית יומית וגם תוכנית שבועית, היו בה ערכים או תעמולה פוליטית בשירותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו? ומי קבע שתוכניתו של רינו צרור או תוכניתם של ספי ויניר עם תוכניות עם תכנים שאינם ערכיים ופוגעים בחיילי צהל? אגב, ערכים לטובת חיילי צהל זה גם לא לערב פוליטיקה במינויים של בכירים בצהל, ובעיקר להימנע מקבלת אחריות על השבעה באוקטובר. קץ, חבר קבינט ביום פתיחת המלחמה ועד היום, מעולם לא קיבל עליו אחריות. אבל יש לו ים בערכים פוליטיים מעושים. הוא הקים ועדה שהייתה בדיחה עצובה, חברי הוועדה לא הכירו את לוח המשדרים, אבל היו להם דעות על גבול הטמטום האנושי. בישיבה הבוקר אמרה השרה אורית סטרוק שחייבים לסגור את גלץ בגלל שהיא משדרת בשבת. היא אטומה מדי כדי להבין שבין אזרחי ישראל במדינת ישראל היהודים יש לפחות 75% חילונים, והתוכניות בסופש ברובן המוחלט אינן אקטואליה. סטרוק רוצה לסגור גם את גלגלץ. מדוע? כי הם לא עשו מספיק במניעת הקטל בכבישים. ומה עשתה הגברת סטרוק כשרה בממשלה כדי למנוע את הקטל בכבישים? נדה, כלומה ומאומה, או בשפתי פרש. במדינה דמוקרטית לא סוגרים כלי תקשורת. במדינה דמוקרטית לא תומכים באשמה 14 ללא שום פיקוח ונותנים לבעלים רישיון אחרי שקיבל תדר רק לשידור ערוץ מורשת. אבל אנחנו כבר מזמן לא דמוקרטיה. אנחנו רק תיאוקרטיה פרימיטיבית וחשוכה, מדינת חסות שנשענת על הגחמות של דונלד טראמפ, רק כדי להמשיך לחיות כאן.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. הממשלה קיבלה פה אחד את הצעתו של שר הביטחון ישראל כץ לסגור את גלי צהל, וזאת חרף הודעות היועצת המשפטית לממשלה כי אסור לקדם החלטה כזאת מחשש לפגיעה בשידור הציבורי ובחופש הביטוי. איפה הבעיה? בערב מיירה סבורה שיש מניעה משפטית לסגור את התחנה, אבל קודמה כבר פסק אביחי מנדלבליט שאין מניעה כזאת. מנדלבליט הגיש את חוות הדעת לממשלת בנט לפיד, לשר הביטחון גנץ ולרמטכ"ל אביב כוכבי, והתבסס על חוות דעת מפורטת שנכתבה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר מאיר לוין. לשיטתו, דרך המלך לסגירת התחנה היא בחקיקה ראשית, אולם ניתן להחליט על סגירת התחנה באמצעות החלטת ממשלה. עוזריה של בערב מיירה לא התעלמו מחוות הדעת ההפוכה לשלהם שהפיק מנדלבליט. הם רק אומרים שהמצב עכשיו שונה, שהשידור הציבורי עכשיו בסכנה ולכן אסור לסגור. צריך שידור ציבורי בישראל, ויש שידור ציבורי בישראל, תאגיד השידור. רוב העיתונאים והאורחים והמגישים שבו מותחים גם ביקורת על הממשלה, בסדר. אבל למה צריך עוד תחנה כזאת מטעם הצבא, שמספרים לנו שם שצהל מבצע פשעי מלחמה ומראיינים את דוברי החמאס? רוצים עוד תחנה ציבורית שתתעסק בעיקר בענייני צבא וביטחון וחיילים? בבקשה, תפתחו בתאגיד, כמו רשת א' וב' וג' ורקע ומורשת, תחנת ביטחון וצבא. למה צריך להטיל על חיילים בשירות חובה למתוח ביקורת על צהל ולהשמיץ אותו? איך נולד העיוות הזה שבשם חופש הביטוי צהל צריך לראות לעצמו בראש? מנדלבליט אמר שאפשר לסגור, מיירה אומרת שאסור. מה שהשתנה הוא זהות היועמ"ש, המגמה הפוליטית שלו והרכב הממשלה שלה הוא ייעץ. והצביעות הזאת לא זועקת, היא צורחת.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
אין לנו ויכוח מהותי בשאלת הצורך לעקור את האקטואליה מגלי צהל. השאלה אם זה אפשרי בכלל.
ברור.
כלומר, הוועדה הזאת חשבה שזאת אחת האפשרויות והגיע למסקנה שזה כנראה לא ניתן.
הוועדה אין לה מושג בתחום.
בסדר, אתה חושב שאפשר להוציא את האקטואליה מגלי צהל?
בטח, ולמלא לוח תוכניות, תשמע, קולה של אימא, זה תוכנית שגדלנו עליה.
לא, יש שם תוכניות מצוינות, אין לי ספק בכלל.
ויש תוכניות צבא וביטחון, ואני גדלתי על...
אז הצבא וביטחון מלא אקטואליה.
כן, ועל... לא, לא אקטואליה, ועל האוניברסיטה המשודרת. אלה דברים שגדלנו עליהם.
כבר אין, ארסגור. חבל, אבל אין.
לא, צריך שיהיה. ארסגור הלך נכון. לעולמו, אבל צריך... יש אחרים.
נכון.
עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי אל השידור, אילי זק. שוב, ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
סליחה.
בריאות.
העניין של גלי צהל הוא באמת בעייתי. מישהו נזכר שכשהקימו אותו לפני 75 שנה או משהו כזה, לא הייתה החלטת ממשלה להקים את זה לשנה ניסיון. הניסיון נמשך ונמשך ואף אחד לא קיבל החלטה אחרת.
גם את המדינה הקימו לניסיון, ידענו מה נהיה עכשיו.
לא, לא, הכריזו עליה הכרזה חד משמעית. שלום וערב טוב לרזי ברקאי מסמלי גלי צהל והממקף של נתניהו בתירונות, שלום לך.
וגם של שאול מופז.
טוב, שאול מופז לא עשה לך כל כך הרבה צרות כמו נתניהו.
כן, איש יקר. שלום חברים, תם הטקס הנחת זרים.
שלום לך, אתה חושב? זהו? כן. בגץ לא יתערב ולא ימנע ולא יעצור?
אין כוח. תראו, להפיל את הכל על בגץ בימים האלה זה קצת כפוי טובה, והחברה האזרחית להערכתי אין לה כבר כוח. האופוזיציה אנחנו יודעים מה היא שווה, אבל זה לא כך בהשמטה, היא שווה 60 וכמה אצבעות, והחברה האזרחית נלחמת על דברים יותר חשובים, אם כי בעיניי גלס זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז לכן לדעתי אריה המצב הוא שהתחנה תיסגר.
אפשר היה אבל לחשוב ובאמת לסגור את מחלקת האקטואליה, כי היא מרגיזה את השלטון. אני גם לא משוכנע, זאת אומרת, אני משוכנע שחיילים לא צריכים לעסוק בעיתונות ובאקטואליה, בכל מקצוע שהם עושים את זה, אם זה הפקה או שיקור.
קופמן, הם לא עושים אקטואליה כבר המון שנים.
מה זאת אומרת לא עושים? מה, אין כתבים?
הם לא עושים.
אין כתבים בשידור סדיר? בשירות סדיר? סליחה, בשירות סדיר?
אין כתבים שעושים פוליטיקה כבר המון שנים. יש הוראה שאת הפוליטיקה יעשו רק אזרחים עובדי צהל.
אוקיי, אבל כל דבר הוא פוליטיקה, אתה יודע, גם אם זה כתב תחבורה. בסדר, כתב תחבורה מסקרת...
שאומר שהממשלה...
כן, שלא תהיה רכבת.
הזאת לא נלחמת בתאונות דרכים.
לא תהיה, לא יהיה בולט.
וכתב תרבות שסוקרת דווקא את הסרט הפלסטיני שרוצה לחזור לים. באמת, אי אפשר לעשות את זה ניטרלי וסטרילי מפוליטיקה.
אבל אפשר מחלקת תוכניות שמייצרת הרבה מאוד תוכן, שטוב גם למשפחות החיילים, למשפחות הקבע, ואנשים כמו גם עושים מילואים, שכחנו שבשבעה באוקטובר גויסו 360 אלף חיילים וחיילות, אז גם הם מה שנקרא ציבור.
שהציבור הזה קיבל שירות יוצא, אני כבר לא בגלץ כמה שנים.
אני יודע.
ולכן אין לי כאן שום... לא אינטרס כלכלי, אלא רק ראייה בבית של סנטימנט ארוך שנים. הציבור הזה קיבל מגלת בשלוש שנים האחרונות שירות רגשי יוצא מהכלל. עכשיו אתם צודקים, נכון? גם כשעוסקים בנושא אובר או מוניות, אז זה נושא פוליטי. אבל הייתה החלטה לפני כמה שנים שכתבים פוליטיים בכנסת, בממשלה, לא יעסקו לא יהיו חיילים לובשי מדים, והתחנה עמדה בזה. אבל אם אתם רוצים להגיד שגם תחבורה זה עניין פוליטי, אז אתם...
אתה יודע, הרי אתה איש אקטואליה 60 שנה, אתה יודע. ואני אקח אותך לעוד מקום, אתה יודע שברגע סגרו את גלץ, אני לא יודע מה מצבו של תאגיד, של כאן 11 על כל, על הטלוויזיה, על הרדיו, כל הדברים האלה, גם שם יש ביקורת, הם לא אוהבים ביקורת.
לגמרי.
ואתה היית שם, היית שם כמה עשורים.
כן, הייתי גם וגם, הייתי חצי מחיי הייתי שם וחצי מחיי הייתי שם. תראו, המלחמה הוא באמת נגד השידור הציבורי, שיש לו בכל זאת, אני מקווה שארי יסכים איתי, אני לא בטוח, יש לו בכל זאת איזה כללי משחק מקובלים, שאינם בשידור הפרטי של רדיו וטלוויזיה, למשל, הנתק הלגמרי, לגמרי קיים, בין שידור תכנים לבין בעלי הון או בעלי השפעה. היום בחוק קרי החדש הרי מנסים לאפשר לבעלי בעלי התחנות לשלוט גם בתכנים. בגלי צהל, בכל ישראל, בתאגיד, היה נתק מוחלט בין הדברים האלה. זה היה נתק מבורך. אוקיי, עכשיו אני גם יודע להבין, ואני לא מאשים את שניכם, אני לא חושב שאתם שניכם, יש לכם בעניין הזה אינטרסים כל כך זה, אבל ברור לגמרי של התחנות, שאחת תחנות אתם משדרים בה, יש אינטרס שגלץ ירד מהאוויר. גלץ ירד מהאוויר זה כמובן יותר...
אתה כנראה לא שמעת את מה שאמרתי קודם נגד הסגירה, ובאמת...
לא, אני לא מדבר עליך באופן אישי.
לא, אז אני אומר, אבל אני משדר ב-103 והרבה שנים.
יש להם אינטרס שהתחנה תיסגר, כי התשדירים ושידורי החסות יעברו אליכם, וגם יהיה פיזור מבחינתכם.
קודם כל לא בהכרח, כי מה שעושים לכלי תקשורת, מה שנקרא ציבורי, ונזכיר רק שגלי צהל, 87% מהמימון שלה הגיע מחסויות ופרסומות וקמפיינים וכל הדברים האלה, לאו דווקא מתאים לתחנות אזוריות שכנראה יהיו ארציות. אבל דיברת שהם רוצים להשמיד את השידור הציבורי, הכוונה של קארי בוועדה עכשיו של דיסטל אטבריאן, היא גם להשמיד את השידור הפרטי, אם אתה לא תומך, אם אתה לא גלי ישראל. ואם אתה לא...
לא בטוח.
כן, זה פרשנות אנחנו קוראים גם סאבטקסט.
היא פרשנות...
יותר קשה לו. אתה צודק, קופמן, שזאת הכוונה שלו, אבל זה יותר קשה לו, כי שם מדובר בכל זאת בסקטור פרטי, ושם ארי אומר נכון, זה יותר מסובך. תראו, מה לעשות? עיתונות כמקצוע זה לא דאודורנט. עכשיו, זה לא דאודורנט לכל שלטון שהוא. ולכן... גם ברשתות הפרטיות, כמו שלכם, ודאי ברשתות הסיבוריות, העיתונות זה מקצוע אנטי-שלטוני. זה ב-DNA שלה. אתם יכולים להגיד שהוא יותר אנטי-שלטוני נגד הימין, אני זוכר ימים שהיה מאוד אנטי-שלטוני נגד השמאל, ועדיין...
אני זוכר את גלי צהל.
אתה לא מרגיש טיפה אשם בזה ש... סייעת למתוח את החבל מעבר לנקודה מסוימת. אני זוכר את התקופה שהיית מראיין דובר חמאס מעזה, הרבה לפני המלחמה כמובן וזה, אבל זה לא עברו את הגבול בחופש הביטוי של תחנה משטרתית?
אם יש תחנה עיתונאי אז עושים את זה.
אתה נזכר בימים שבהם ישראל שלי, של אילת שקד ונפתלי בנט הוציא את הקמפיין המלוכלך והבזוי של גלי צהל סקית בגב החיילים. לזכותה של הילד, לזכותה בעיניי, אולי לחובתך בעיניך, של ימים התנצלה על זה. והיא אמרה שזה היה קמפיין שגוי.
בנט התנצל? בנט לא מתנצל באופן עקרוני.
לא, הילד התנצלה, לא בנט.
אבל אני רוצה לקחת אותך רזי.
רגע, שנייה, קופה, רק שנייה. אבל כל הרעיונות עם דובר חמאס, היו איזה 3 או 4 בימי צוק איתן, היו מוקלטים, אף פעם זה לא היה בשידור חי, כמובן כדי לא לתת לו אפשרות להתפרע, ואני חושב שהתפקיד העיתונאי שלי היה אז גם לשמוע את הצד שלהם, ככל שהצד שלהם בעיניי הוא צד נאלח. האם מתחתי את החבל יותר מדי? אני חושב שלא, אבל...
רזי, אני רוצה לקחת אותך, אתה אומר שבאמת... הימין לא אוהב, לא אוהב את רינו, לא אוהב אותך, לא אוהב אחרים. כאשר ברדוגו שידר באתי כמה שנים, 5 תוכניות בשבוע, ותוכנית בוקר ביום שישי, אוקיי? עם אחד מפקדי גלץ בעבר, אז היה טוב לימין, שזה היה נגד מנדלבליט, אני מזכיר לך, זו תקופת, תקופת החקירות עוד נגד ראש הממשלה. אז זה כן היה טוב לימין.
כשאני הייתי שם, אני חשבתי שאסור שברדוג ישרת בתחנה, ועשיתי ככל יכולתי, שבמידה מסוימתי הצליחה, בניגוד לאחרים, בניגוד לאורי אורבך למשל, בניגוד לאריאל אלדד, יש כבוד להתווכח עם הימין של אריה אלדד, אין לי כבוד להתווכח עם הימין של ברדוגו, וגם היום יש כמה מגישים ימניים שהם מבחינתי אנשים ש... אני לא רוצה להגיד שכיף להריב איתם, אבל זה בסדר גמור להריב איתם.
רזי,
כן.
נגמר לנו הזמן לאייטם הזה, תודה רבה לך, אנחנו ודאי עוד נשוב נעסוק בזה, תודה רבה.
עלי בריקדות עוד ניפגש.
עוד כן. ניפגש, עוד ניפגש. שלום וערב טוב לחבר הכנסת. רגע אומרים לי, מה עשיתי?
כן.
חשבתי שם רואיין הבא נמצא על הקו, אבל הוא עדיין לא על הקו.
אז תגיד... בוא דבר איתי באמת, אנחנו נדבר איזה דקה או משהו עד שהוא יעלה אריה. אתה יודע, בנט מתחיל להגיב, כאילו השיק את הקמפיין באופן סופי. עכשיו אני אגיד לך עוד פעם, אני לא יודע אם זה פופולרי להגיד את הדעה שלך, לא יודע אם אגיד את הפופולרי, אני חושב שבנט מיצה מבחינתי את תרומתו לחברה הישראלית. אוקיי, באמת.
אתה שואל את הסקרים, זה לא ככה, אבל
בוא. הסקרים אף פעם לא עניינו אותי, אני רק אומר לך עוד פעם, מבחינתי הוא מיצה, וכל פעם שהוא מתבטא יותר, אני רק רוצה לשאול, הלו, איפה 20 מיליון?
זה הבעיה? שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. שלום לך.
שלום ערב טוב, לא יכולתי למסך את זה יותר טוב ממך, רון.
לא, לא, אבל לא, אתם באים מדברים אחרים. אתם באים מדברים אחרים. אני בא, אתה יודע, מהנטו.
למה? אבל הנה, בוא ניגע...
אני בא מהנטו של הנטו.
בוא ניגע בעניין הזה שבנט באמת יוצא בקמפיין בכל הכוח, והיום הוא מגדיר את פרשת קטר זו הבגידה החמורה בתולדות ישראל. נתניהו עצמו מתייח זו, הוא בעצם קורא לנתניהו בוגד.
קודם כל אני מציע לנפתלי בנט, נוכח הגילויים והחומרים שרצים ברשת, לא להשתמש במונח בגידה בהקשר כזה או אחר.
לא, זה רמיזה לא טובה. לא הוכח שהתכנים היו בוגדניים.
אבל לענייננו, אמנם הכתבה, החומרים שהתפרסמו אתמול, באמת צריכים לחקר עד תומם, ואנשים שכרוכים בסיפור הזה צריכים לחקר עד הסוף, כדי לבחון אם אין פה מרמה והפרת אמונים, ואולי אפילו מעבר לכך. אבל אני לא ראיתי אתמול שום קשר לראש הממשלה עצמו, למעט העובדה הפורמלית שהאיש שנשוא הפרסומים עבד בלשכת ראש הממשלה, ואכן כך
לא, נראה. הוא עבד, אבל ראש הממשלה לא ידע שהוא עבד, הוא הצהיר שהוא לא מכיר אותו.
אז אני אומר, לכאורה נראה שהוא עבד בלשכת ראש הממשלה, ולכאורה נראה שהוא...
דפקטו עבד.
עשה שימוש בעובדה הזאת כדי להשפיע בצורה כזו או אחרת על סדר היום התקשורתי, אבל לא ראיתי שום חיבור של האיש הזה בוא נגיד לא ראיתי שום חיבור של החומרים האלה לראש הממשלה עצמו.
אבל אתה מכיר את הכלל התלמודי שאומר שלוחו של אדם כמותו?
שלוחו של אדם כמותו בכלל התלמודי כשהשולח שולח את השלוח והשלוח הולך על דעת השולח לבצע משימה.
חבר כנסת בוארון, זו התפלפלות יפה.
לא, בוא נדייק.
לא, אני בטח לא אתווכח איתך על תלמוד, אבל יונתן אוריך היה בזמנו האדם הקרוב ביותר בלשכת ראש הממשלה, לראש הממשלה. ואני מניח שהוא ידע אותו על כך שאפשר לשנות תדמית אם הוא רוצה, כי אנחנו לא אוהבים את המצרים עכשיו, אנחנו אוהבים את הקטרים.
רון, אני לא דיברת על יונתן אוריך, ותרשה לי לא להיכנס לאובי ופרטי הסוגיה הזאת, כיוון שיש פה הרבה מאוד פרטים, אבל ממה שהתפרסם אתמול, עלה שם אחד, פלדשטיין, שהוא זה שלכאורה עבד בלשכות ראש הממשלה, והוא זה שעשה שימוש...
הוא לא לכאורה עבד, הוא עבד.
בסדר, אז אני נזהר בלשוני, כי היו טענות לכאן ולכאן, והוא לכאורה עשה שימוש בתפקידו, כדי להוביל מהלכים שהם הונאה, הונאת הציבור, גניבת דעת וכו'. ואת זה ודאי צריך לחקור עד תום. מכאן
אז אולי, לומר, אולי בנט צודק. הוא מגדיר את זה בגידה.
אני לא מתווכח עם בנט, ובאמת, עם כל הכבוד לנפתלי בנט, אם יש מישהו שבגד בציבור בוחריו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, זה נפתלי בנט. אם יש מישהו שבגד
אתה תובל עם השרץ, מה שנקרא, כי לקחתם גם את שיקלי וגם את הגברת צילמן בתמורה לבגידה שלהם, ועכשיו אתם אומרים, הוא בוגד, ההיא בגדה, זה בוגד.
הפוך,
מה זה הפוך? תגיד לי, סילמן הייתה רואה את הכנסת מבפנים ושיקלי, אלמלא בנט? הוא היה נשאר בקיבוץ, והיא ברחובות. מה, אנחנו לא יודעים מה קרה?
רון, אני אסביר מה זה הפוך. כששיקלי עזב את, הוא לא צריך את הגנתי, אבל לצורך העניין, כששיקלי עזב את משלגתו של נפתלי בנט, הוא עשה את זה על רקע זה, שהמפלגה עצמה בגדה והפנתה.
לא, הוא עשה את זה על רקע אישי לקדם.
הוא זה שנשאר. לא, זה לא
רגע. לא, לא, הבטיחו לו הבטחות.
זה כבר אינטרפרטציה, אבל הטענה הייתה טענת אמת, שהקו שהציגה המפלגה היה שונה ממה שהובטח לבוחר.
הקו לא מעניין אותו, הוא לא היה מגיע לממשלה גם בתור אורח לטיין.
שיקלי הוא זה שנשאר נאמן להבטחות הבחירות.
שיקלי נשאר נאמן לשיקלי. וסילמן נשארה נאמנה לסילמן ולשמוליק בעלה. לא לאף אחד אחר.
בוא, רון, זה נסיבתי מה שאתה אומר.
לא נסיבתי, זו עובדתי. אתה רוצה שאני אזכיר לך על המדרגות מה שהיא אמרה לי יריב לוין, איך הייתי? מה זה נסיבתי? זה רעייתי.
רון, תן לי להשלים משפט אחד, בבקשה. שיקלי בסופו של דבר נשאר נאמן להבטחות הבחירות ללכת ימינה. המפלגה הזו קראו לה ימינה. ומי שפנה שמאלה והפנה ערב זה נפתלי בנט וכל מפלגתו. לימים גם עידית סילמן תתעשת ותחזור ותקיים את הבטחת הבחירות.
לא, הוא מדבר על העבר. אבל בואו ניגע בנושא אחר ברשותך. כבר התכנסה ועדה לקבוע את אושרה בוועדת שרים הצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת אריאל קלנר, והיא תעלה להצבעה השבוע. אנחנו מבינים שהאופוזיציה מחרימה את הוועדה, ובהינתן ההחרמה הזאת, בסוף מי שיקבע את, לא רק את מנדט הוועדה כמו תמיד ממשלה, אלא גם את הרכבה, תהיה הממשלה, שהיא הגורם, אחד מהגורמים הנחקרים שם. בסוף זה נראה לך בסדר?
תראה, זה לא טוב. זה לא טוב. אני הייתי שמח מאוד אם התגלו גורמים אחראים באופוזיציה, שנכנסים תחת האלונקה הזאת של ועדת חקירה לאומית, והם מצטרפים לבדיקה הזו. אני רוצה לחדד למאזינים. מדובר בוועדה שמונה שישה אנשים, מפוקחת על ידי ארבעה משקיפים ממשפחות, מהמשפחות השקולות ומשפחות החטופים. אותם שישה מתחלקים, אותם שישה נציגים מתחלקים, שלושה נבחרים על ידי האופוזיציה ושלושה על ידי הקואליציה, ושניים הם, אפילו שני נציגי האופוזיציה, יכולים לזמן את מי שהם רוצים.
כל אבל זה לא יקרה, כי יש להם.
יש להם את הכישורים לשישה.
עוד משפט אחד ברשותכם. כולל ראש הממשלה, כולל שר הביטחון, כולל את מי שהם רוצים, כדי לבוא וכדי שיבוא ויחקר ויעיד על חלקו
אוקיי.
במחדל השביעי באוקטובר.
אני רוצה אבל לשאול אותך דבר אחד, אתה יודע, גם לחברי האופוזיציה, שרובם היו חברי הקואליציה במשך 17 חודשים, ולבטח לחברי הקואליציה, אני מדבר איתך על חברי הכנסת, הם לא יכולים לחקור, הם צריכים להיות הנחקרים, לא, אני לא יודע אם כולם או רובם, הם צריכים להיות הנחקרים, כן? כל משהו, כל המאה ה-20 צריכים להיות הנחקרים.
אני מסכים איתך, אני מסכים
רגע,
איתך.
רגע, רגע, אבל אני גם לא משוכנע מעבר לזה, שיש להם את הכישורים, אתה יודע, להיות חוקרים, עם כל הכבוד.
רול, אני מחדד, אני מחדד. השלושה מהקואליציה ושלושה מהאופוזיציה, זה שלושה אנשים שיבחרו על ידי האופוזיציה, ושלושה אנשים שיבחרו
לא פוליטיקאים.
אבל האופוזיציה צריכה להיחקר גם כן. וגם הקואליציה צריכה להיחקר. אז מה, הנחקרים יהיו חוקרים?
רון, אם יש לך שלושה נציגי אופוזיציה, ושניים מתוך שישה יכולים לזמן את...
אתה לא יורד לסוף דעתי.
רגע, אני לא מצליח...
הם פסולים מדי, הם פסולים. שרים לשעבר, ראש ממשלה לשעבר.
אם הם ממנים למשל את שאול מופז, סתם זורק שם, האופוזיציה מציעה אותו, אז הוא יכול לחקור?
שאול מופז, תראה, אני כבר שכחתי מתי הוא פרש שאול מופז, אבל אם הם רוצים לחקור את אוסלו, אז בוא נאמר שאול מופז היה בכיר בקדימה, ושר ביטחון ורמטכ"ל אחרי. אוקיי?
אבל רון, תרשו לי להפריע לכם.
אז הוא גם כן יהיה נחקר, נכון?
רון, תרשו לי להפריע לכם. שני נציגי הקואליציה יכולים לזמן את מי שהם רוצים לוועדה.
אבל לזמן זה לא מספיק, חבר הכנסת בוארון.
יכולים לזמן את מי שהם רוצים, ולכן החקירה תהיה עמוקה ורחבה.
היא לא יכולה להיות עמוקה.
ואלו יזמות אלו.
אבל אני אומר, היא לא יכולה להיות עמוקה. אני מתייחס כרגע לשבעה באוקטובר, אני לא יורד אחורה, אין לי בעיה לרדת אחורה עד שנת 2000, וגם מצידי עד שנת 48. אבל אלה שמכהנים כיום, קואליציה ואופוזיציה, הם לא, הם פסולים מלשבת בכל ועדת בדיקה.
הם לא ישבו בוועדה. אתה החמצת את הרעיון של קלנר. קלנר אומר, הם יציעו אנשים, יציעו אנשי ציבור, לכן זרקתי את השם של...
אבל מופז צריך לחקר.
אולי, אני לא יודע.
מה זה אולי? לפי המנדט, כן, 92 רוצים ללכת, לא?
כן, עוד לא החליטו המנדט, מדברים עליו. חבר הכנסת אביחי בוארון.
לא ילכו על הערכתי על 92, או משפט אחד לסיום הסוגיה הזאת, לא ילכו על 92, אני מעריך שילכו כן תוכנית ההתנתקות וההשפעה שלה על השביעי באוקטובר, אני מעריך שכן נלך
מופז היה גם בהתנתקות
המשפט בתהליכי קבלת ההחלטות.
מסיר את מועמדותו בזאת. אני מסיר את מועמדותו של מופז. חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך.
תודה לכם, כאן שלום שלום.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת אלוף במילואים אביגדור קהלני, גיבור ישראל לשעבר שר בממשלה. שלום לך.
שלום שלום אריה, שלום שלום רון.
שלום שלום.
השר, חבר הקבינט אלי כהן, הציע אותך היום כחבר בוועדת החקירה העתידית, שאתה מקובל על שדרות רחבות בציבור. אתה חושב שהרעיון טוב, בלי להתייחס למינוי שלך לעניין, אלא שיוצאו אישי ציבור מהקטגוריה שלך?
קודם כל, אני שומע את זה פה ושם, יפה שאמרו את השם שלי בלי שגיאות, וזה בסדר. לגבי האופי של ועדת החקירה הזו, כפי שאני רואה אותה, אני רואה אותה אנשים באמת מן הציבור עם ניסיון בתחומים שבו ועדת החקירה צריכה לעסוק. זאת אומרת, תחום הצבאי, תחום הממשלתי, תחומים שאפשר ללכת קצת לאחור, כמה שנים יש פה, זה יהיה ויכוח כנראה. וכן הלאה, אז צריכים לקחת דמויות כאלה ובראשם, אני מניח שיעמידו שופט, כי לא תהיה ברירה, או איזה איש ציבור שמקובל על כולם. שמעתי את
הדברים. אני רוצה, מר קהלני.
כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד לך קודם כל דבר אחד, בציבור אתה מיתוס, אוקיי? בני דורי.
תודה רבה.
גדלו גם על הקרב בעמק הבכה, וכמובן על הספר עוד 77, שהוא ספר, אני חושב, שצריך להיות חובה בכל בית בישראל, שגם הילדים ילמדו משהו. וקשה לי יהיה, קשה לי יהיה עם זה, אתה יודע, שאדם במעמדך, באמת, גיבור ישראל, אתה יודע, איתור הגבורה, שפעם זה היה, לא היה יותר מזה, יושב בוועדה פוליטית, שתמונה על ידי פוליטיקאים. נכון שהיית שר, אוקיי? אבל במעמדך, אין, הלוואי ותהיה חוקר, בטח בנושאים הצבאיים, והמשיקים לביטחוניים, אבל בוועדה ממלכתית, אוקיי? שיהיו בה שופט, שיהיה בה שופט עליון, ואז באמת הידע העצום שלך, ובבחינת האירוע בקטע של לוחם, זה יהיה דבר מבורך, אבל לא בוועדה פוליטית.
אני אגיד לך, רון, הנושא הוא מה המנדט שהוועדה תקבל. הלו, אף אחד מאיתנו, זאת אומרת, אני לא מועמד כרגע, והשמי נזרק בחלל, אבל אם למשל היו קוראים לי מדינת ישראל להתייצב בוועדה ולחקור את אחד האירועים הכי קשים שעברה מדינת ישראל, אז הייתי שואל מה המנדט של הוועדה, כמה שנים הולכים לאחור, האם אני יכול לחקור את המוסד, האם אני יכול לחקור את כל ראשי הממשלה שהיו בדרך, האם אני יכול לחקור את כל הרמטכ"לים שצמצמו באלף טנקים, האם אני יכול לחקור את משרד הביטחון למוסגר את כל מפעלי התחמושת, האם אני יכול לחקור אלף ואחד דברים. אם אני רואה שהמנדט מאפשר, לחקור את הדברים, אלא במילה הדברים יצופו, זה לא מעניין אותי אם מינה אותי פוליטיקאי כך או אחר, מה שמעניין, אני אומר במקרה, אני מנתח את זה אובייקטיבית, מה שמעניין כרגע זה מה המנדט של, של הוועדה. במלחמת יום הכיפורים נתנו מנדט לוועדה לחקור את השישה, שבעה ושמונה, וזה נגמר העניין.
בלי הדרג המדיני.
כן, ולא בלי הדרג המדיני. אז לא הייתי נכנס לוועדה כזו, כי אני לא מאמין בוועדה כזו. אז אכן, מרגע שנראה מה רוחב העירייה וכמה יכולת וכמה עומק וכמה שנים לאחור, אז אם במקרה כזה, מה זה מעניין אותי מי מינה אותי, אם אני יכול להוציא את האור מתוך החושך שאנחנו מצאים בו ולהפיץ אותו לעם ישראל, אז אני באמת יכול להיות שאני קצת נפגע במעמדי הציבורי, אם אתה אומר שהוא בסדר.
הוא לא בסדר.
אבל אז לכן, אני אומר לך, מבחינה זאת, אותי שמעניין זה קיומה של מדינת ישראל, אותי זה מעניין הילדים שלי, הנכדים שלי ואת הילדים שלהם בהמשך הדרך, זה מה שמעניין אותי, ואם לא נותנים זה לאור ולא יהיו מקצוענים, וניקח את זה מישהו ונשתול אותו בתוך הוועדה שלא יעשה את העבודה נכונה, אז מבחינה זאת, חטאנו למטרה.
אז אביגדור קהלני, אתה דיברת על אור וחושך, ואנחנו נמצאים בתקופה של חשיכה באמת, ומחלוקת ושסעים, למה לא תשב עם כמה חברים, ותציעו רשימה, שהציבור לא יוכל להתנגד לה, ומצידי שיעלו את זה למשאל
הציבור,
עם.
ואם הציבור חלקו ירצה את אהרון ברק,
משאל עם.
משאל עם לך על זה. אז אהרון ברק יהיה.
על משאל עם, אני אגיד לכם, נורא מסובך, מי שהיה בממשלה, ואנחנו יודעים איך זה, שם קשה מאוד לקבל החלטות, הולכים באפלה ויש הרבה בורות בשטח. אז אנשים מנסים רגע אחד לפקוח את העיניים ולראות איפה בורות. אני חושב שממשלה לא תקבל החלטה, אני לא שאני מגן עליה ולא שומר עליה, אני רק מנסה לקבל את זווית הראייה של אותם אנשים שצריכים להצביע על החלטה. הם לא ימנו את האנשים שהם לא יהיו פחות או יותר בקונצנזוס הלאומי. זה לפחות הדבר הזה, אני לא מדבר אנשים שלהם, אנשים בקונצנזוס לאומי. גם תראה, אם אנחנו עכשיו עוברים לבית משפט העליון למנות, אלו, בינינו לבין עצמנו, 50% מהעם היום כבר לא רואה את מעמדו של בית המשפט העליון כפי שהיה בעבר. ואז בחצי מה אומר, סליחה, מה קרה פה? למה השופט, ויש לי כבוד לבית המשפט העליון, אבל 50% מהעם לא מאמין היום בהחלטות של בית המשפט העליון. אז אנה אנחנו הולכים? לכן מקבלי החלטות ינסו להציג דמויות אובייקטיביות לפי דעתי,
אתה יודע, יש לנו באמת, אתה יודע, גנרלים, קודם כל כמו גדי אייזנקוט, ששחל את בנו, יש גם אנשים מהימין, אוקיי, ששחלו ילדים במלחמה הזו.
אתה מציע ועדה של הורים שכולים?
לא, אני אומר, אני רוצה שלוועדה הזאת יהיו יועצים, כי אם באמת היא תהיה ועדה שמבוססת על פוליטיקאים או מקורבים בפוליטיקאים, צריך שם גם אנשי מקצוע. אז בדרג הביטחוני, תראה, גדי אייזנקוט מכיר גם את הדרג המדיני, הוא ישב שם 5 שנים, אוקיי, מול הדרג המדיני. אני מדבר על דברים כאלה, בואו לא נעשה מזה פרטאץ'.
כן, אבל גדי היום כבר...
גדי היום חבר כנסת, אני אומר עוד פעם.
הוא חבר כנסת, הוא...
כן, הוא גם לא יכול את זה, ייקח 6-7 שנים האירוע.
כי מפלגה, גדי גם יהיה בין אלה שיחקרו. מי שצמצם את הצבא, מי שצמצם זה גנץ וגדי, ובמשך הדרך, הם צמצמו את הצבא.
אין לי מחלוקת איתך באירוע הזה.
נכון, לכן, אותם אנשים, אם הם בתוך הרשימה של אנשים שצריך לתת הסבר, איך הגענו למצב הזה, לתרדם את העמוקה הזאת.
איך הגענו זה גם ראשי ממשלות ושרי ביטחון.
חד משמעית, אני אומר לכולם. כולם, לכן אני שואל אותך, מה רוחב העירייה שאני הולך לטפל בבעיה? ואם אומרים לי רוחב העירייה, זה חודשיים לפני, ואתה רשאי לחקור את 5 אנשים, ביניהם את אנשי הצבא בלבד, ושום דבר אחר. אז באותו רגע, זה כלם פאדי, זה מילים לקרות. אז לכן, חייבים לראות מה רוחב של העירייה, עד איזו עומק, כמה שנים, ואם יש לוועדה הזאת הכוח לזמן, היא צריכה להיות גם כוח, כי ועדה חקירה ממלכתית היא כמו פקודה, אתה נותן פקודה, ועדה מתייצא.
אנשים מתייצאים,
ודאי. נכון, בוועדת חקירה אחרת, אולי היא אומרת למישהו להתייצא, והוא אומר, תקפיצו לי.
אפילו למבקר המדינה אומרים, תקפיצו לי. תת אלוף במילואים אביגדור קהלני, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.
תודה לכם, ערב טוב.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, יש עתיד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
יאיר לפיד אמר על פרשת הבילד וקטר גייט היום שהגילויים החדשים בפרשה הם רגע המבחן של דוד זיני. ואנחנו יודעים שהשבק חקר את פרשת קטר גייט, אם אני זוכר נכון, אפילו הסבירו למה ראש הממשלה לא יכול לפטר את רונן בר, כי השבק חוקר את הפרשה ויכול להיות שנתניהו עצמו יהיה קשור בה. אז למה זה רגע המבחן של זיני? החקירה הייתה.
חקירה הייתה, וחקירה לדעתי עוד לא הסתיימה, ולאור הגילויים החדשים שהיו בתקשורת לדעתי אתמול, ובכלל בימים האחרונים, אני חושב שיותר ויותר אנחנו נחשפים למבצע של השפעה ותודעה במימון של מדינה מוסלמית שהיא תומכת הטרור, שכל הדרכים מובילות ללשכת ראש הממשלה, וזה באמת, זה אירוע שהוא בלתי נתפס. רק תחשוב...
למה אתה חושב ש... חבר הכנסת בליאק, למה אתה חושב באמת שאם ייתנו מנדט למשטרה לחקור...
לשבק?
לא, לא, לא לשבק. בכוונה אמרתי, למשטרה, נכון של שבק יש אמצעים אחרים, אבל ייתנו להם למשטרה באמת לחקור, יגיעו לאמת. המשטרה פה הגיעה לכתבי תביעה בלי סיוע של שבק.
נכון, ועדיין אני חושב שמדובר פה באירוע שקצת חורג מגבולות של המשטרה. יש פה חשד ממשי לפגיעה בביטחון המדינה. זה אירוע ששבק צריך לטפל בו. הוא צריך להזמין לחקירה באופן מיידי את כל המעורבים בלשכת הממשלה. יכול להיות שגם את ראש הממשלה עצמו. רק שתחשבו לרגע אם זה קורה בלשכה של ראש הממשלה לפיד. היו שורפים את הבתים שלנו. תקשיבו, בזמן המלחמה, אנשים הכי קרובים לראש ממשלת ישראל ניהלו פה מבצע תודעה מטורף, בכסף שהוא בין היתר מממן טרור. זה אירוע שאני חושב שמעולם לא היה במדינת ישראל, זה אירוע שהוא חריג בכל קנה מידה. ולכן שבק חייב להיות מעורב פה ולהתקדם בחקירה הזאת עד תום.
מה?
בנט אמר, מה ששמענו זה בגידה. אתה חושב שהוא צודק, או שאתה לא בעמדה להגיד שבנט צודק?
אני לגמרי בעמדה להגיד שבנט צודק במקום שהוא צודק. אין לי שום בעיה, כן?
לא, לא, לא.
איך אתם קוראים לזה?
חבר הכנסת בליאק,
איך אתם קוראים לזה, כן.
בגידה, זה אחת העבירות, אם לא החמורה שבהם.
אני מסכים.
אוקיי, אם אני רוצה להגיד על אדם בוגד, גם אם אני מאוד רוצה, צריך קצת להיזהר. ובוא נאמר, ובנט עכשיו בקמפיין, וגם אתה תכף תהיה בקמפיין עוד שבוע, שבועיים, או אולי כבר עכשיו, אז אני לא, אני באמת, בואו לא נעשה מביטחון המדינה סמרטוט לקמפיין, כי זה באמת לא מתאים אחרי מה שאנחנו עוברים פה.
אני מסכים שזו מילה קשה, אבל עדיין לא אמרנו לבחד בוגט, אמרנו שיש פה חשד למעשה.
אתה יודע כמה חשדות אני יכול למצוא?
מעשה בגידה זה לא רעידת אדמה או שואת טבע, זה משהו שאנשים עושים, אז מי עשה?
זו לגמרי, קודם כל זו לגמרי רעידת אדמה, גם פוליטית, גם ביטחונית. וכן, היו שם אנשים שמעורבים במעשה הזה, וצריך לחקור אותם, כן או לא?
כן, בוא נעבור לוועדת החקירה. אתם כאופוזיציה, הבוס שלך הוא גם יו"ר האופוזיציה, תמנו שלושה שאתם רוצים שיהיו חברים בוועדה, עם חקים או מקורבים, או מקורבים למקורבים, אתם בכלל לא משחק הזה?
אנחנו ידענו מראש, אנחנו לא נשתף פעולה גם ישתית וגם כל מרכיבי האופוזיציה, ועדת תיוך הזאת שבאמת רוצים...
זאת אומרת, האופוזיציה כולה, כרגע כולה.
אנחנו בחוץ, באופן חד משווי, ולכן...
ומה תעשו אם באמת אם יושב ראש הכנסת ימנה... ימנה הוא יפנה לנשיא המדינה למנות.
אגב, אני חושב את זה לאורך כל הדרך, שלנתניהו אין שום כוונה להקים שום ועדת חקירה, לא ממלכתית ולא ממלכתית, אחרת הוא היה מקים אותה כבר מזמן, אבל הם מושכים זמן, בעיקר זה החוק הזה, שהוא באמת חוק מופרך בכל קנה מידה.
והיה ואתם תהיו בקואליציה,
כן.
אחרי נובמבר 2026,
אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית.
אבל הבטחתם גם שתעשו את זה עם חוק הגיוס, איך אני יכול להאמין לכם?
אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית בשבוע הראשון של הממשלה הבא, אחרי שנצח בבחירות הבאות, אנחנו אומרים את זה בפה מלא.
ועם גיוס מה אתם אומרים?
כי קרה פה משהו בשביעי באוקטובר, אגב אני לא זוכר הבטחה כזאת לגבי הגיוס.
סליחה?
לא?
לא, אני לא, אני לא עד כדי כך דימנטי, אמן לי. אבל
לא זוכר
הבטחה. טוב, לא הבטחתם, בוא ניקח את מה שאתה אומר. מה יהיה אם וכאשר תהיו בקואליציה, לאו דווקא כראש ממשלה, תהיו חברים בקואליציה, אתם דורשים גיוס לאלתר של כל חרדים מגיל 18? אולי גם ערבים, שירות לאומי?
אני חושב, אגב, להבדיל מהאירוע של 2013-2014, כשאנחנו כיש עתיד היינו הראשונים שרמנו את הדגל של השוויון בנטל, עכשיו האירוע הוא לא רק כלכלי, הוא גם ביטחוני. ולכן כל אחד צריך לעבוד, לשלם מיסים ולשלם בצהל.
תן לי רק את היתרת זמן הקטנה שנותרה לנו לשאול אותך, על התבטאויות של השר דודי אמסלם, אמר לך, אני לא מבין את העברית שלך, ובוא נוסיף גם את סגן השר אלמוג כהן, שכינה אותך בציוץ ולדיסלב.
כן. קודם כל, אני מקווה שאתם מבינים את העברית שלי, לפחות.
הגזענות, מכירים. אבל אני אומר עוד פעם, הגזענות שם נוטפת, אתה יודע, כמו ערס באלף, כל יום ויום, אבל איך אתה מרגיש בזה?
זה פופט להם באופן טבעי, אבל בסוף אני לא סיפור, לי יש כבר אור של פיל, אני רגיל להכל, אבל בסוף אני בכנסת מייצג ציבור מאוד גדול, ישראלים דוברי רוסית, 1,300,000 ישראלים שעובדים, שמשרתים, משלמים מיסים, ואני לא אתן אף אחד לפגוע בהם. אגב, אני גם מקבל המון פניות דווקא מישראלים מעדות המזרח, שאומרים שהדרך שלי ובאמת את מה שאני אומר זה מייצג, זה מזכיר להם את הדרך של ההורים שלהם עברו כאן בשנות ה-50 ובשנות ה-60, ואני מייצג אותם הרבה יותר מאשר דודי אמסלם. אז אני לא אשתוק ואני אגיד לו את האמת בפנים, ואנחנו לא ניכנע מול הגזענות הזאת, ובאמת הגיע הזמן שב-2025 זה יעבור מן העולם.
חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה לך. ערב טוב, פרסומות.
ב-103 FM.
חזרנו. לפני יומיים הותקף בלימסול בקפריסין דור טוויטו, ישראלי בן 24, שנשמע דובר עברית והותקף על ידי שני אנשים. אנחנו אומרים שלום וערב טוב למאור טוויטו, אחיו של דור. ערב טוב לך. מה שלום דור? דבר ראשון.
המצב לא מזהיר. לצערי, לאחר ניתוח מורכב, הודיעו שהעין לא תקינה, מצא בלתי הפיך, ואנחנו מתפעלים לשורות, לנחמות, להצלחות, בזאת השם, שצריך להזיר את המצב לקדמותו, מה שלא נראה נכון לעכשיו.
הפגיעה שלו הייתה פגיעת ראש, רק באזור הפנים?
באזור ערובת העין, תכון, נראה ראש שהוא נתקר מאיזה עצם זר, או כל דבר כזו או אחר שפשוט שיסע לו את קרנית העין. מצב מורכב, ועוד במיוחד שאתה נמצא בחול, ולמה? בשביל להיותו יהודי, לא מעבר, זה הרקע.
אתם יודעים משהו על זהות התוקפים?
כרגע לא, בגלל זה אני פרסמתי את הפוסט, שהוא באמת, לדעתי התמונה מחרידה, אני קיבלתי אותה גם בצורה...
ראיתי אותה באמת תמונה מזעזעת.
תמונה מזעזעת, שבתור אח שלו מקבל את זה, זה משהו שהוא נורא לקבל. ואני פרסמתי את זה כדי לעשות, ולמצות את הדין עם הפושעים, מבחינתי הם אנטישמים, הם אנשים שבאו לפגע בחיי אדם, ואני עציתי בסופו של דבר לעלות את המודעות לאנטישמיות שיש בחול, וכמובן לקבל...
מה עשו במשטרת לימסול?
בעצם גם משטרת לימסול, וגם הטיפול הרפואי נעשה בצורה מאוד 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 פתטית, שאני יכול ככה להגיד את זה, כי אם בא אחי לטיפול, וקיבל רק אחרי 40 דקות יחס באמבולנס, סך הכל בדקו לו מדדים, אני ראיתי גם את הסיכום הרפואי, ולאחר מכן באה המשטרה, בדקה רק את תעודת זהות שלו, את הדרכון, ולאחר מכן שחררו אותו לנפשו, ולא באמת עשו טיפול רפואי, ביצעו תחקיר, עשו דוח פעולה, לקחו מצלמות, באמת בהירות, אתה יודע, כמו שאנחנו מצפים במשטרה שלנו, ככה שגם שיהיה אצלם, לא עשו את כל זה, אחי ביוזמתו התקשר אלינו, אנחנו הוצאנו טיסת חילוץ, הבאנו לו טיפול רפואי פה בארץ בצורה התחופה ביותר, הוא נכנס לניתוח, וגם לאחר ניתוח הרופאה באה וסיכמה את זה ואמרה שכל דקה שעברה גרמה לזה שהוא איבד את הראייה.
אתה אומר שגם הקונסוליה לא עזרה לכם במיוחד, כי זה היה ביום ראשון.
אני מהרגע שקיבלתי דיווח מאחי, ישר הרבתי טלפונים לכל מי שקיים, כל מי שיכול לעזור, ניסו להרים את הקונסוליה, המענה הראשוני והאחרון, עד אחרי הניתוח שהיה, שכרגע הם לא בפעילות, הם ישובו יום למחרת, כי ביום ראשון הם בחופש. אני הזדעזעתי עם התשובה הזו, כי מבחינתי...
מה זה, התשובה מוקלטת או שדיברת עם מישהו?
דיברתי עם כמה מהנציגים שם בקונסוליה, שהתחתי להגיע בדרך לא דרך, ואמרו שכרגע אי אפשר לטפל בזה, רק יום למחרת. שגם עד היום לא קיבלתי תשובה מה קרה שם. בין אם לקחו מצלמות, בין אם נעצרו, בין אם יש איזה חשד סביר לכל איזה רקע לאומני. אני רוצה תשובות.
דור לא אומר אם זה ערבים, לא ערבים, מה הוא אומר?
כרגע שום מידע.
דור איבד דם, עד איבוד הכרה. הוא הגיע לאמבולנס,
אבל הוא חזר להכרה, עכשיו הוא בהכרה.
כשהוא חזר להכרה, הוא אומר שהיה להם סוג של מבטא בין אנגלי לערבי, הוא לא יודע בדיוק, אתה יודע, להפקן את מה שהיה שם.
הבנתי. טוב, נאחל לו רפואה שלמה, ונקווה שהמנובלים ייתפסו.
אמן, אני רק רוצה באמת לנצל את הבמה הזו, ולהגיד קודם כל לכל החי בית ישראל, שישמרו על עצמם בחול, אנחנו לא נמצאים במקום הבטוח שלנו, אבל אפשר תמיד להיות, אתה יודע, עם העיניים ככה פקוחות ולדעת מה קורה. דבר שני, בבקשה, שאם מישהו בר שכל שומע אותי ויכול לעזור לי, אני אשמח לדעת מה קרה שם, שיתנו לי תשובות, שיספקו לי את זה. לא סתם פרסמתי את הפוסט הזה.
מאור טוויטו, אחיו של דור שהותקף בקפריסין, תודה רבה לך. ערב טוב, רפואה שלמה לדור.
תודה לך.
אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את רינה בסיסט, כתבת כאן ואל מוניטור בפריז. שלום לך.
ערב טוב מפריז.
ערב טוב.
אנחנו שומעים, ביטלו את חגיגות סוף השנה בפריז בגלל חשש מפיגועי טרור?
טוב, זה לא עד כדי כך דרמטי. צריך אולי קודם כל להרגיע את כל אותם המאזינים שמתכוונים להגיע לצרפת כדי לחוות את אווירת חג המולד או השנה האזרחית החדשה. סליחה, הצרפתים ממשיכים לחגוג, ופריז פשוט יפהפייה בתאורה המיוחדת שהתקינו כאן לקראת התקופה הזאת. אבל מה שכן בוטל זה הקונצרט החגיגי שאמור היה להתקיים ב-31 בדצמבר בשדרות השאנזליזה, וכפי שאמרת, הקונצרט הזה באמת בוטל בגלל החשש מטרור, גם כמובן לאחר האירוע הנורא שקרה בבונדי ביץ', וגם כמובן הצרפתים לא שוכחים מה שקרה בסטרסבורג ממש בעונה הזאת לפני כמה שנים ב-2018 כשהיה
בפריז זה לא עניין רק של יהודים. יש לך 10% מתושבי צרפת הם מוסלמים, בנים לרובם, בנים למשפחות מצפון אפריקה, כאשר אותן מדינות היו קולוניות של צרפת. וזה לא עניין דווקא של יהודים, זו הקהילה המוסלמית הגדולה ביותר באירופה. זה עניין של 6 מיליון נפש, אולי יותר.
אכן, גם לא בטוח שזה דווקא עניין מוסלמי, זאת אומרת, היו בשנים האחרונות גם אירועים אנטי-נוצרים, היה הרי כומר שנרצח לפני כמה שנים בכנסייה, צרפת צבלה בעשור האחרון מלא מעט אירועי טרור, אסור לשכוח את זה עם, נכון. עם הרבה מאוד...
וכשמזהירים מפני אפשרות כזאת, מדברים על טרור אסלאמי, או שלא אומרים שם מפורש של שום גורם טרור?
לא, לא אומרים. פוחדים קצת.
אני חושבת שנזהרים מלהגיד בכל זאת זאת צרפת, אבל החשש הזה הוא שם. החשש מטרור, החשש מאירועים גדולים שכמובן יכולים להתפתח לכל מיני דברים לא רצויים, והעובדה היא שכבר קרו דברים כאלה, גם בצרפת, אנחנו זוכרים גם בגרמניה בשנה שעברה, אז יש את החשש הזה מהטרור, יש גם חשש אולי מסתם במרכאות פאניקה, זאת אומרת, במצב הקיים, הרי כמעט כל השוטרים בצרפת לא יוכלו לקחת חופשה בימים.
כן. תגיד אירינה, הקטע של ההתנהלות של ממשל מקרון מול מדינת ישראל, זה בגלל החשש מהטרור האסלאמי בתוך ארצו, או סתם בגלל שהוא צרפתי?
אני לא חושבת ששני הדברים קשורים, למרות ש... מה שכן אולי קשור זה העמדות שלו יכולות להיות קשורות לאיזשהו מין תגובה לאופוזיציה, לשמאל הקיצוני, שהוא נתמך מן הסתם בידי לא מעט קהילות גם של מהגרים וגם של מוסלמים.
כן.
אבל אני חושבת
לצערנו... שהתגובות יותר עמוקות. נגמר לנו הזמן, רינה בסיסט כתבת כאן ואל מוניטור בפריז, תודה רבה לך.
תודה
רבה.
תבלו יפה, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ודלית כהן, אחראי על השידור אילי זק, בדיגיטל היו גיא רביב, קלרה זרצקי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ואוזן.